רבי ישראל סלנטר מעמיד 13 מידות שהאדם צריך לנהוג בהם. המידה הראשונה מהנהגות האדם שרבי ישראל סלנטר כותב זה מידת האמת. יש אמת, זריזות, חריצות. המידה הראשונה מידת האמת. מה זה אמת? אז רבי ישראל מגדיר מה זה אמת, וההגדרה שהיא מעניינת. הוא כותב ככה, שלא להוציא מן הפה דבר שאין הלב מעיד על אמיתתו. שלא להוציא מן הפה דבר שאין הלב מעיד על אמיתתו. מה ההגדרה הזאת? בואו ננסה לפרק קצת את ההגדרה הזאת ולהבין מה היא אומרת לנו. יש הרבה דרכים להגדיר אמת. זאת אומרת, האמת אמורה להיות רק אחת באופן עקרוני, אבל יש הרבה דרכים להגדיר אמת. זאת אומרת, יש אמת שאתה אומר, תראה, עובדה, כשאני אומר שעכשיו יום, או שאני יושב בבית כנסת, או שיש פה אנשים בשיעור, עוד פעם, זה אמת. למה? ציינתי עובדה. שקר הוא בעצם הפך האמת, כשאני אומר דבר שהוא לא נכון. בסדר, אם אני אגיד שעכשיו לילה, שאני אגיד שעכשיו יום שני, או שאני אגיד שעכשיו חודש ניסן, בסדר, זה שקר. זאת אומרת, אמת ושקר הם דברים שיכולים להיבדק לפי העובדות, אמת עובדתית. זה נכון? 100%. מה הבעיה עם אמת כזאת? שהיא לא מקיפה את כל סוגי האמיתות שבעולם. יש דברים שהם אמת שלא ניתנת להוכחה בכלים מעשיים, בסדר? להגיד על מישהו שהוא חכם, או להגיד על מישהו שהוא ישר, או להגיד, יש עוד כל מיני תוצאות שהן לא בהכרח עובדתיות. זה לא דבר שאתה יכול לבדוק, זה עובד או לא עובד? עכשיו יום, עכשיו לילה. זה on-off. זה לאו דווקא on-off. יש אמת שהיא אמת מורכבת יותר, שהיא אמת שהיא לא ניתנת להוכחה בכלים של ראיתי והנה זה ככה. בסדר? אבל זה בעיקרון גם כן בהגדרה של אמת עובדתית. יש לפעמים שאני אומר, אמת שמתאימה. מה הכוונה? יש מלא מלא פרטים, ואני רואה שכל הפרטים מתחברים יחד, אז כנראה שהתיאוריה או התפיסה שמאחדת לי יחד את כל הפרטים ויוצרת מציאות שהנה זה קיים, הנה זה מתאים, אז זה כנראה נכון. כנראה נכון. זאת אומרת, אם אני רואה שכולם באים, וזה הסדר שהם באים כך וכך, וכל הפרטים מתאימים לי, יש המון המון פרטים, והפרטים מתאימים יחד, הדבר הזה, הקוהרנטיות, האיחוד של כל מיני פרטים ביחד לכיוון אחד, יוצר לי גם כן מסקנה, כן? יש צורה של תפיסה שיוצר לי מציאות, הנה, כנראה זה נכון. זה נכון? זה אומר, זה אמת. אם להמשיל את זה, המשילו את זה כבר, לפאזל, למשל. הלכתי, חיברתי את כל החלקים של הפאזל, יצא לי תמונה. האם זאת התמונה האמיתית? יש דרך לבדוק את זה, שאני לוקח את הקופסה של הפאזל, ויש שם תמונה מבחוץ, נכון? איך צריך להיראות הפאזל אחרי החיבור של כל החלקים? הנה, יצא לי אותה תמונה. זאת אמת עובדתית. זאת אומרת, אני רואה עובדה שזו התמונה שהייתה צריכה לצאת, הנה זאת התמונה שיצאה, אני יודע שזה אמת. לפעמים, אין לי את הקופסה של הפאזל, אבל מה? כל החלקים של הפאזל התחברו. אין לי אף חלק מתוך ה-300 או 500 או 1,000 חלקים של הפאזל שהוא נזרק הצידה, שאין לו מקום. כל החלקים של הפאזל התחברו ליצור תמונה אחת, ואז כנראה שחיברתי את הפאזל נכון. בסדר? זה גם אפשרות של אמת. זאת אומרת, הוכחה על נכונות של דברים. יש עוד כל מיני צורות שונות של אמת, וגם צורות מורכבות יותר. גם בזה יש חיסרון מסוים. כי לא חייב להיות שבאמת קלעת על האמת. יכול להיות שיצא לך הכל מאוד מאוד יפה. דרך אגב, טענה שראיתי לגבי הנושא של תכלת בציצית. כן? אז יש הרי כל מיני אנשים שמנסים לנחש מה זה התכלת בציציס. זה התחיל מאחד מגדוי לישראל, הרד זינר, רב גרו של חנוי חניך ליינר, כותב הספרים בייס יינקב של אבא שלו ומאה שילויח של סבא שלו. הוא היה דמור מבית איש ביצה, רדזין, והוא הלך והתחיל עם הרעיון הזה, יש צפונית מוני חויל, אינת חיילס, הלך לחפש את התחיילס ומצא אותה בדיאג הדיונון, טינטפיש. ואת הטינטפיש הוא הצליח לייצר ממנו צבע התחלת ולצבוע בו ציציות. יש ויכוח אם יודעים היום מה הצבע המדויק או לא. ואז היו ויכוחים גדולים בינו לבין שאר גדולי ישראל, האם לקבל. היו גם כאלה שכן קיבלו את הציצית שלו, היו כאלה שלא. יש בזה הרבה דיבור והרבה דברים, זה באמת נושא נפרד בפני עצמו. אבל למשל, אחת הטענות המעניינות שראיתי בהקשר הזה, יש גם אחריו, הגיעו אחרים, הגיע הרב הרצוג והביא את הארגמון אחד קוצים הציע לייצר ממנו תכלת, אחר כך הגיעו חוקרים חדשים ב-20-30 שנה האחרונות והציעו לייצר את התכלת מחילזון הארגמן. זאת אומרת, החילזון שממנו ייצרו במשך כל הדורות את הארגמן, והוא חילזון ידוע ומוצאים אותו בכמויות לחופי הים התיכון ולחופי הים האגאי באזור יוון, מוצאים את זה המון, את החילזון הזה, בגלל ייצור הארגמן שייצרו ממנו, ויש דרך מסוימת בהוספה של חומרים מסוימים וצורה מסוימת לייצר ממנו גם את צבע התכלת. אז זה גם טיעון. אז זאת אומרת, יש פה המון, יש כמה וכמה שיטות ודרכים שמבוסס על כמה דברים על להביא את צבע התכלת. אחת הטענות המעניינות שראיתי נגד התכלת מגיע ממקום של נניח שישבו להם חכמי אי שישוק בליטה, וניסו להבין מה זאת החיה שנקראת בגמרא פיל. משנה, נכון? הפיל והכיפו, פיל שבלה כפיפה מצרית, אחד החיות שמוזכרים גם בגמרא בברוכז, גם בגמרא בבבסר, דף חוף ג', ויש כמה מקומות בשס שמוזכר החיה הזאת פיל. פיל באירופה, בליטה, מעולם לא היה. זאת אומרת, אולי היום בגני חיות, אבל כשישבו חכמי אי שישוק לדון מה זה הפיל, לא ידעו מה זה. אז הם החליטו לבדוק. יום אחד הגיע לעיירה קרנף, לעיר הראשית. הם רואים קרקס של צוענים עם קרנף. הם הולכים, רואים את הקרנף, ווי, אולי זה הפיל. בוא נראה. מתחילים לבדוק בחזל את כל הסימנים של פיל. והם מגלים שם שהפיל אמור להיות צמחוני, הוא לא טורף בעלי חיים, הוא אוכל עשב וירקות ופירות. מסתכלים על החיה הזאת שנמצאת בקרקס, וכן, היא באמת צמחונית. מתואר בחזל שהפיל הזה הוא חיה מאוד מאוד גדולה. כמו שהגמור אומרת, שהאדם לא רואה פיל שעובר בקוף של מחט, כן? אז מבינים שפיל זה חיה מאוד גדולה, והחיה הזאת בקרקס היא באמת חיה מאוד גדולה. קיצור, עוד אחד, מתואר בספרים שיש לה כזה אף מאוד ארוך. והנה אתה רואה את הקרנף הזה, ויש לו באמת אף מאוד מאוד ארוך. זה אף כזה עם קרן ארוך, זה באמת אף מאוד ארוך. מבואר גם כן שיש לה צבע כאפור כזה, סוג של אפרפר חום, שזה הצבע של הפיל. והנה אתה רואה פה בחיה הזאת שבקרקס, שגם היא הצבע של האפור פיל. ויצור כל התנאים מתאימים. הגיעו חכמי אי שישוק למסקנה שהפיל עליו מדברים חזל זה החיה הזאת. איפה הטעות? נכון, כל הסימנים מתאימים, אבל כל זמן שלא ראית גם את הקרנף וגם את הפיל, אז אתה לא יודע. אם היה לנו מסורת, אז היינו יודעים. אין לנו מסורת. אתה רוצה להוכיח מכוח סימנים, בא הרד זינר, ומכוח סימנים היה נראה לו שזה הטינטפיש, הדיונון. בא אחר כך הרב הרצוג, ומכוח אותם סימנים היה נראה לו שזה הארגמון חד קוצים. והיום מגיעים, ונראה שזה הארגמון כאי קוצים. אבל כזמן שאתה לא תראה את התכלת האמיתית, אתה אף פעם לא תהיה בטוח שאתה לא פגש את הקרנף בטעות. זאת אומרת, זה שכל הפרטים מתאימים, לא בהכרח, גם פה יש בעיה שלא כל הפרטים מתאימים, אבל באמת לא ניכנס לזה עכשיו. יש מספיק דברים שאתה צריך לעקם בשביל שזה יסתדר. אז נכון, הרמב״ם אולי לא התכוון ים המלח כפשוטו, וכשהזוהר כותב שזה נמצא בכנרת, זה לא ממש הכנרת. אבל אתה צריך הרבה דברים לעקם בשביל שיסתדר לך כל הפרטים. זאת אומרת, כשאתה עושה את הפאזל הזה, אז אם יש לך איזה בליטה, אתה מוריד אותה ומדביק אותה בצד השני בשביל שיסתדר לך, או איך שהוא מסדר, דוחף בכוח. גם היום, בטענות של התכלת למיניהם, יש עדיין מקום שהם דוחפים בכוח, כל מיני מובאות בחז"ל ובמדרושים. אז אם המובאה מתאימה לתזה, למטרה שסומנה מראש, אז מצוין. אם זה לא מתאים, אז לא, זה לא כפשוטו. זאת אומרת, אין איזה קריטריון לפני שמתחילים מה כפשוטי, מה לא כפשוטי. אחרי שהגענו לתוצאה, אז מתחילים לבדוק מה כפשוטי, מה לא כפשוטי. שזה עוד פעם סוג של בעיה כשאתה בא לחבר פאזל. וודאי שכל זמן שאתה לא יודע את הדבר, אני לא אומר, אני לא אכנס כעת לנושא של תכלת, כי בנושא של תכלת יש מקום לדיון, זה אמנם רייבד יותר עסקרני אומר לא ככה, אבל יש אולי מקום לדיון שכל חילזון שיעשה צבע תכלת ועומד בתנאים, זה טוב, ולא צריך חילזון מסוים. אבל הרייבד כותב מפורש שזה חילזון מסוים, וכך גם משמע בעוד ראשונים, ואם צריך חילזון מסוים, אז אותו אולי עוד לא גילינו, וגילינו את הקרנף, והוא ממש מתאים לתנאים, אבל הוא לא הפיל. אבל זה עוד פעם סוג של אמת, שהיא באמת אמת, אבל היא לא תמיד מוכחת. זאת אומרת, הגיוני שבדרך כלל, כשכל התנאים מתאימים, אז זה יהיה קרוב לאמת, אבל זה לא לא, לאו דווקא, לא תמיד ולא בכל מקרה. בקיצור, אבל זה כל מה שאנחנו מדברים, זה באמת על אמת עובדתית, אמת של עובדות. רב ישראל, יש עוד גישות, לא ניכנס אליהם עכשיו, אבל רב ישראל סלנטר, כשהוא בא להגדיר לנו פה את העבודה של אדם על אמת, כשהוא מדבר על עבודת האדם, אז אמת זה משהו אחר. אמת בכלל לא נכנסת לנקודה של העובדה, מה המציאות, האם אני אומר דבר שהוא נכון או דבר שהוא לא נכון. השאלה היא משהו אחר לגמרי, שלא להוציא מן הפה דבר שאין הלב מעיד על אמיתתו. אתה חושב שכדור הארץ שטוח? בכיף, אני חושב שאתה טועה, אבל נניח שאתה ככה חושב, אל תגיד שכדור הארץ עגול. המטרה היא לא להיות צודק, המטרה היא להיות אמיתי. לדעת את האמת האמיתית, לדעת את האמת העובדתית, זה לא תמיד נמצא בידיים של בן אדם, ודאי שלא בקלות. זה דבר שהוא באמת מורכב, והוא באמת עמוק, והוא לא קל להגיע אליו. מה הכלי שיוביל אותנו לדעת את האמת, אמת, אמת החיים, אמת העולם, אמת התורה, את כל האמיתות שבעולם, את האמת האמיתית של העולם? ויש אמת אמיתית של העולם. מה יוביל אותנו לשם? חקירה, היגיון, מחשבה, הכל נכון. יש משהו שהוא בבסיס של הבסיס, שלא להוציא מן הפה דבר שאין הלב מעיד על אמיתתו. תהיה ישר עם עצמך. אל תגיד לי עכשיו שאתה חושב שפלוני הוא צדיק, כשאתה חושב שהוא רשע, רק בגלל שכולם סביבך אומרים שהוא צדיק הדור. תהיה ישר, תהיה כן, תהיה כנה עם עצמך, להגיד את הדבר שאותו אתה חושב. נכון, לא תמיד זה יהיה נעים, אתה תגיד שטויות, אתה תגיד טעויות. אתה תגיד טעויות, ואנשים יצחקו עליך. אבל בסופו של דבר, תתברר לך האמת, ואתה תדע באמת את האמת. אבל הבסיס של העבודה הפנימית של האמת, זה פה ולב שווים. אתה חושב שזה נכון? תגיד את זה. אתה חושב שזה לא נכון? תגיד שזה לא נכון. אל תשקר. כי כשאתה מתחיל לשקר את עצמך, אתה רק תסתבך בשקרים. השקרים האלה ימנעו ממך להגיע לכל סוג של אמת שהוא. יש אמת עובדתית בעולם, יש אמת אובייקטיבית בעולם, אמת מציאותית בעולם, והיא חשובה וצריך להגיע אליה. אבל הדבר הראשון שיוביל אותנו אל האמת העובדתית, זה האמת של הפנימית. והאמת הפנימית לא חייבת להיות צודקת. היא רק פשוט ישרה. היא אומרת את מה שאתה באמת חושב. השקר יוביל אותך לשקרים, השקר מטעה את הבן אדם ומוריד אותו מהדרך. אדם יכול למצוא את עצמו מסתובב סביב הזנב של עצמו חיים שלמים כשהוא משקר. כשאדם אומר אמת, זה יהיה לא נעים, זה יהיה לא פשוט וזה יהיה לא קל, אבל בסופו של דבר הוא יגיע לאמת. יש משפט, סיפור שמובא בראשונים, סוף תקופת הראשונים, היה בחור צעיר אחד, אולי זה אחרונים, אבל סיפור קדום, זה ודאי שזה סיפור קדום, שהיה בחור אחד שעשה הרבה עבירות והסתובב עם חברים רעים ועשה הרבה שטויות, ויום אחד הוא בא להתייעץ עם איזה צדיק, מה לעשות? עם חכם, מה לעשות? החכם אמר לו, אין בעיה, תמשיך את החיים שלך כמו שהם, דבר אחד, מהיום אתה לא משקר. עוד פעם, יש אנשים שמנסים לפתור את עצמם ולהגיד אמת בהנחה כזאת של, תראה, אף אחד לא יודע מה האמת האמיתית, 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 האמיתית. אז אם ככה, בוא נשקר חופשי. יש את זה, בוא לא ניכנס לפרטים, אבל יש את זה בעולם, את הגישה הזאת שכאילו חיפוש אמת ומתוך זה להגיע לשקר. אמרו לו, לא, אתה עזוב, האמת אמיתית, שאתה לא יודע מי באמת היה שם, זה הרוח שלו, הגוף שלו, ומה זה בכלל בן אדם, אז ממילא אני התחמקתי מלתת תשובות אמיתיות. אלא לא, מה שאתה יודע כאמת, אתה אומר. אתה לא משקר. טוב, אותו לילה, הוא קיבל על עצמו, חשב זה דבר קל. אותו לילה, באים אליו חברים, בואו, הולכים לפרוץ, הולכים לגנוב. מה הבחור הזה אומר? תשמעו, הייתי בכיף בא איתכם, מאוד רוצה לבוא לגנוב, אבל מחר ישאלו אותי, איפה היית? יקראו לי חקירת משטרה, ישאלו אותי איפה היית, אני לא יוכל לשקר. אני הרי אומר רק אמת. לא תהיה לי ברירה, אני צריך להגיד שגנבתי אתמול, לא שווה. אז הוא נשאר בבית. ועוד יום, ועוד פרט, ועוד פרט בחיים, וכל דבר שהוא עשה, הוא חשב מה אני אענה אחר כך, וככה הוא נהיה צדיק גמור, יש גם סיפור שלם על זה, שהוא נהיה היועץ של המלך והשר האוצר, סיפור ארוך סביב הנקודה הזאת. אבל היסוד של זה הוא דבר אחד, וזה דבר שהוא מאוד מאוד נכון, נראה לי שהרב שטיינמן היה אומר את זה לבחורים צעירים, כשהיו באים לשאול אותו מה לקבל על עצמם בבר מצווה, הוא אמר להגיד אמת. והוא אומר, נראה לכם שזה דבר קל, אז זה דבר מאוד מאוד קשה ומאוד לא פשוט, והוא מאוד משפיע על החיים של הבן אדם. והאמירה של אמת פה, היא לא איזה אמת קוסמית או אמת חיצונית. הדבר הראשון, זה לא משנה אם אתה טועה, אבל תגיד את הטעות שלך. אל תשקר ותגיד משהו אחר. להגיד אמת, והנקודה הזאת זה בעצם אמת, וכשאנחנו מדברים על עבודה פנימית, זה המקום שבו מתחילה העבודה הפנימית. אמת, שלא להוציא מן הפה דבר שאין הלב מעיד על אמיתתו. להיות ישר, לא להיות, דיברנו דופי, דופי, אחד בפה, אחד בלב, אלא שהפה והלב הם אחד. זה התחלה של אמת, זה התחלה של תהליך חיפוש אמת, ומשם, כשאדם פותח את הדברים באמת ולא משקר, הוא גם יתקרב ויגיע למציאת האמת העובדתית של העולם, והאמת של החיים, והאמת על התורה, ומשה אמת ותורתו אמת, ולהגיע לכל ההשגות האמת האמיתיות. אבל הכל מתחיל בסיכום המילים של רב ישראל סלנטר, אמת, שלא להוציא מן הפה דבר שאין הלב מעיד על אמיתתו. בהצלחה.